ب 2012 אחרי גמר ליגת אלופות שצ'לסי מנצחת ביירן מינכן, פרנק למפרד הלך למצלמה ואמר, אני אמרתי לבת שלי שצ'לסי היא הקבוצה הטובה ביותר בעולם, והלילה זה נכון. אז זה לא היה לגמרי נכון, כי ב-2012 היה, צ'לסי הייתה אלופת אירופה, אבל לא אלופת העולם, והפסיד על בגמר אליפות העולם לקוריאנטס, אבל השבוע צ'לסי עושה את העבודה, בפעם הראשונה זוכה בטורניר אליפות העולם לקבוצות, וצ'לסי הופכת, מגשימה את הנבואה של פרנק למפרד, והופכת לקבוצה הטובה בעולם, לפחות על הנייר. בלוז ישראלי, בואו נתחיל.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
אלון, בעייני.
אלן, מה קורה? ערב טוב.
בסדר גמר, אני מתרגש כי זה פרק מאוד מיוחד, כי גם הוא על משחק מאוד ייחודי, הגמר אליפות עולם, פעם ראשונה שצ'לסי זוכה בטורניר הזה, וגם זה דייט, אני ואלון אזון, רק שנינו, מהמיקרופונים, וגמר אליפות העולם לקבוצות.
יאללה, בוא נרוץ על זה.
אחלה, אז תראה אלון, יהיה לנו פרק מעניין, כי אנחנו נגיע למשחק עצמו רק לקראת סוף הפרק הזה, כי אוקיי, כולם ראו את המשחק ויש הרבה על מה לדבר, היו אפילו גולים, היו שלוש החלטות דבר, שלושה שערים, יש על מה לדבר, אבל בוא נדבר קודם על הטורניר הזה, ולפני שאני אכנס לכל מיני דברים וסטטיסטיקות ודברים רשמיים, צ'לסי זוכה בליגת האלופות, אני בטוח שאתה יכול לנסות לשחזר את התחושה שהרגשת באותו ערב, כשצ'לסי מניפה את הגביע עם האוזניים הגדולות בפעם השנייה אחרי הניצחון על מנצ'סטר סיטי, אבל תן לי לנחש שזה לא אותה תחושה שהייתה לך כשצ'לסי ניצחו את פלמרס בגמר לפני כמה ימים.
זה ברור, הפערים בין המפעלים הם אסטרונומיים, אם נשווה אפילו לגביע האנגלי ואפילו לגביע הליגה, הסופרקאפ אפילו באנגליה, בעיניי זה הטורניר הכי פחות חשוב לנו, אוקיי? זה טורניר שהוא בעיקר, יש לו משמעות עבור הקבוצות שמגיעות משאר העולם, מדרום אמריקה, מאסיה, מכל המקומות המוזרים כמו שאומרים, כן, זה אווירה שונה לגמרי, זה פחות התרגשות, זה קבוצות לא מוכרות, התרגשות היא פחות, אבל עוד פעם, תואר זה תואר, וזה תמיד כיף לזכות בתואר, ולראות אותנו מנפים עוד גביע, זה כיף.
אז בוא רק ניישר קו עם מי שעוד לא לגמרי שוכנע מה זה בכלל הטורניר הזה, או מי משתתפת בו לפחות, אז כמו שאמרת, אלופת אסיה, אלופת אפריקה, אלופת צפון אמריקה, אלופת דרום אמריקה, אלופת אוקיאנה, אלופת אירופה, אלה הקבוצות שמשתתפות בטורניר הזה, ואמרת אולי את הנקודה הכי חשובה, אמרת שבשבילן זה הרבה יותר חשוב, כי יש להם את האפשרות לשחק אולי מול קבוצה מאירופה, זה לא קורה, ג'ורג'ינו גם אמר את זה לחבר'ה אלק, אמר את זה לשחקנים לפני המשחק, תקשיב, אתם לא מבינים, מה זה בשביל החבר'ה הברזילאים האלה? זאת אומרת, בשבילכם זה אולי עוד איזשהו משחק. אומר את זה ג'ורג'יניו, שהוא ממוצא ברזילאי, אבל גדל איטלקי, וכמובן משחק בנבחרת איטליה, אבל הוא מכיר את הצדדים של המטבע, הוא מכיר את הצד הברזילאי הדרום-אמריקאי, הוא מכיר את הצד האירופי מאיטליה, ועכשיו גם מאנגליה, והוא אומר לשחקנים בצ'לסי, אתם לא מבינים מה זה בשבילם, מה זה אומר בשבילם, לשחק מול קבוצה מאירופה, להוכיח מה זה הכדורגל הדרום אמריקאי, להראות שיש כדורגל גם מחוץ לאירופה, וזה לא סוד, עם כמה שאנחנו מעריכים את הכדורגל, במיוחד אני חושב הדרום אמריקאי, הברזילאי, ואנחנו אומרים, ברזיל וברזיל, בסוף השחקנים הטובים הברזילאים לא משחקים בברזיל, והנה פלמרס, אלופת דרום אמריקה, אין שם שחקן אחד, אני חושב שאתה יכול להצליח ולהגיד, אני מכיר אותו. מי שצובר קצת שם, נחטף לאירופה, הנה אלוורס עכשיו בגיל 18, נתן עונה טובה בריבר פלייט, מנצ'סטר סיטי, ראינו את זה עם חיסוס, וראינו את זה עם כל שחקן שדרום אמריקאי, אבל, אלון, אם ננסה בכל זאת, להצדיק את זה מהצד של הקבוצות האירופאיות, למה כן אולי חשוב לצ'לסי, בכל זאת, לא לזלזל בטורניר הזה, לא להתייחס לזה כאיזשהו מחנה אימון, וכן לבוא ברצונות למשחק הזה?
קודם כל, אנחנו קבוצה תחרותית, אנחנו משחקים ברמות הכי גבוהות בעולם, אירופה זה לא מתקרב אפילו לרמה של שאר העולם, הכדורגל נמצא באירופה, בואו נשים דברים על שולחן, הכדורגל הטוב הוא באירופה, השחקנים הכי טובים רוצים להגיע לאירופה, אף שחקן טוב בברזיל, טוב ככל שיהיה, הוא רוצה רק אירופה. אין דברים, אין אופציות אחרות עבור השחקנים האלה. למה זה חשוב לנו? אני חושב שאנחנו באים עם, במרכאות, עם כאילו קוף על הגב, אנחנו אלופי אירופה. אנחנו באים, אנחנו הרבה יותר טובים משאר הקבוצות, אנחנו מתאמנים ברמה יותר גבוהה, אנחנו משחקים ברמה הרבה יותר גבוהה. ואיפשהו אמרתי לעצמי, שאם אנחנו מפסידים את זה, וואלה זה פדיחה. אתה יודע, אמנם נכון, זה לא כזה חשוב, לא היה קורס העולם, היינו מפסידים את הגמר הזה. אבל פדיחה, אנחנו הקבוצה היחידה, אני חושב, ב-10-15 שנה האחרונות, שהפסדנו, שלא לקחנו את הטורניר הזה ב-2012, אלופת אירופה היחידה. ווואלה, זה פדיחה, נכון שזה לא ייפול לעולם, זה לא כזה נורא, ונשרוד בלי הגבי הזה בארון שלנו, אבל להגיע לגמר כטייטל של אלופי אירופה, אני חושב שזה מחייב אותנו לבוא בשיא הרצינות, לעשות את העבודה, לנצח, וזהו, זה תואר, זה תואר, כמו שאומרים.
אם אני אנסה לסכם את כל מה שאמרת עכשיו למילה אחת, ספורטיביות, נכון? זה שם המשחק. אנחנו באים לשחק כדורגל, אנשים מקצוענים, משלמים על זה כסף, השחקנים מקבלים כסף, האוהדים משלמים כסף לבוא לראות את זה, תעשו את העבודה שלכם, תהיו ספורטיביים, זה גם לא משחק ידידות, יש גביע בסוף, זה גם שווה כסף, ולא מעט, צריך להיות ספורטיביים.
נכון, האמת שבדיוק היום קראתי והופתעתי שהטורניר הזה היה שווה 3.5 מיליון נראה לי, משהו כזה, והרבה יותר מהגביעים באנגליה. לצורך העניין מול ליברפול אנחנו לא נראה יותר מדי כסף בגמר גביע הליגה. כן, זה גם כסף, עוד פעם זה עסק, משלמים להם כסף, מצפים לראות תופעות טובות, מצפים לראות תארים, זה חלק מהעניין. זהו.
אז בוא נדבר על הצד של הכסף, כי אלון, אמרת ספורטיביות וזה נכון, ספורטיביות זה הקודש הקודשים, בזה לא נוגעים וצריך להתייחס לכל דבר ברצינות, אבל אי אפשר לנתק את הצד העסקני, אפילו הפוליטי שבטורניר הזה, ואני יודע, זה לא סקסי לדבר על כדורגל ופוליטיקה, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל אי אפשר להתעלם מהחיבור בין השתיים האלה. לפני שניכנס לאובי הקורקטת של הדברים האלה, בוא רק אפילו נזכר, אלון, איפה המשחק הזה שוחק? אתה יודע איפה שוחק הטורניר הזה?
אבו דאבי,
באבו דאבי, בייחוד אמירויות, ונציגנו מבלוז ישראלי גיא סלע נסע לשם, ועכשיו בכללי לישראלים נוח לנסוע לשם, אבל אולי ננסה רגע לחשוב על מה המשמעות בכלל שטורניר כזה משוחק באבו דאבי, אגב פעם חמישית שזה משוחק בייחוד אמירויות, וגם קטר עירכו את הטורניר הזה, זה הכסף ש... כן.
זה לא חדש לנו שיש פוליטיקה בספורט.
לא, זה לחלוטין לא חדש, ואני אומר ספציפית, איחוד האמירויות, אנחנו מכירים אותם. הם על הלוגו של מנצ'סטר סיטי, הם על הלוגו של, היו אז של ארסנל, הם בכל מקום בעולם.
הם ריאל מדריד, עם כולם, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן, עכשיו ניוקאסל, הם על המפה, כל השייחים והחבר'ה האלה, מאבו דאבי, מהאמירויות, סליחה שאני לא מומחה גיאוגרפית בכל המיקומים, אני לוקח אותם למקום אחד, אבל כל אלה השתלטו על הכדורגל עכשיו, כן, ויש שם עניין של הרבה כבוד, הרבה אגו ביניהם, וכן, זה הרבה הרבה פוליטיקה.
וזה משפיע על הכדורגל שלנו, כי אנחנו מכירים את הסיפור של מנצ'סטר סיטי, זה כבר ממש ממש לא חדש, ניוקאסל זה הסיפור האחרון עם כסף שמגיע לא מהאמירויות, מקטר, אבל שוב, זה לשם הכדורגל הולך, והחיבור קצת של פיפה, עם מה שקורה בכסף של, במפרץ, עם האמירויות ועם קטר, הוא פועם, הוא פועם חזק בכדורגל, אנחנו כולנו התעוררנו לפני, בערך שנה וחצי, אני חושב, לא, אולי קצת פחות משנה, אני חושב, לסערה של הסופר ליג, שהגיע מהמקום הזה, מהרצון של פיפה להתנתק, והמלחמה הזאת בין פיפה לאופה, במה מדובר בסופו של דבר? לא מדובר בספורטיביות, מדובר בפוליטיקה, ומדובר בכסף שאין מה לעשות, היא כבר מחוברת לכדורגל, ואם תרצה דוגמה, אני חושב אפילו יותר רצינית, היא סין, שהייתה כוח עולה בכדורגל, עד לפני כמעט שנתיים, אתה זוכר, רכישות של כל מיני שחקנים, פתאום התחילו לנסוע לסין, היה קטע של לפני זה של לנסוע לרוסיה, ובשנים האחרונות לסין, ראינו את רמירס,
אתה בורד קצת,
גם ארצות, אבל תסכים איתי שסין, פרננדו טורס שנסע לסין, אחרי שהלך אתלטיקו ומצאנו הלכו לשם רמירז וג'ונובי מיקל הלך לסין, ואוסקר בערך בשיא הקריירה שלו הלך לסין רק בשביל הכסף, וגם אמר את זה בפה מלא, אבל אתה יכול לנסות לחשוב בשנה וחצי האחרונות, בעצם מאז שהתחיל הקורונה, אתה זוכר העברות גדולות כאלה לסין?
העברות גדולות לסין? וואלה, לא זוכר כבר, הם נפלו קצת, הם ירדו מזה.
הם נפלו, ואין ספק שהקורונה משפיעה על הדברים האלה, על הכלכלה ועל היחס של העולם לסין, כי לפני הקורונה ראינו את זה כל הזמן, זה התחיל אז עם הלק, אתה זוכר, ערן זהבי גם היה אפילו איזשהו סיפור.
שחקן בלבל של ערן זהבי, שהוא שחקן גדול אין ספק, אבל שאין לו שם באירופה, בליגות הגדולות, לקבל את הסכומים שהוא קיבל, זה מופרך כאילו, זה הזיה היה בזמנו. כן, עכשיו הכסף הגדול נראה שהוא בא מהשייח עם האמירויות, מאבו דאבי, שם הכסף הגדול עכשיו.
וזה קצת נהיה סיפור.
הנה, עכשיו אם אני לא טועה, גם חמש רודריגז עבר לשם, לא מזמן.
כן, לחלוטין, לקטר, וזה קצת הסיפור אולי. של הטורניר הזה, במובן מסוים, נכון, זה לא, יש לצד של הספורטיביות, וזה הכל נכון, אבל אם אנחנו נסתכל רק על הצד הזה, אז אנחנו נגיד טוב, אז אנחנו ספורטיביים, ואנחנו, אין בעיה, אנחנו נשחק, אוקיי, אבל, אם נצא רגע החוץ, נעשה זום אאוט, נסתכל בפרספקטיבה גיאופוליטית רחבה, אני חושב שיש משמעות לטורניר הזה הרבה יותר מזה. השילוב הזה של הכדורגל האירופי והכסף הקטרי והאמירתי, אין, הוא כבר חלק מהכדורגל שלנו, אנחנו נצטרך להתרגל לעניין הזה. וזה הופך את הטורניר הזה לסופר סופר חשוב מהבחינה הזאת. המאבק בין פיפה לאופה, על זה התפוצץ הסיפור של הסופר ליג. על זה גם איך סוג של יקום ויפול הטורניר הזה.
הסופר ליג יגיע מתישהו, זה רק שאלה של זמן.
יכול מאוד להיות. אבל אם אנחנו מנסים להימנע ממנו, יכול להיות שדווקא הטורניר הזה, של אליפות העולם לקבוצות, היא הדרך הנכונה להימנע ממנו. כי ככל שקבוצות אירופאיות ייקחו אותו יותר ברצינות, וככל שהם אפילו יותר יזכו בטורניר הזה, ככה הוופה תוכל ללכת לפיפה ולהגיד לה, את רואה, זה לא בסוף, זה פחות משנה הכסף. אצלנו נמצא הכדורגל החזק, הכדורגל החזק נמצא באירופה, וככל שזה יותר יקרה, אז לוופה יהיה יותר כוח עמידה מול פיפה, וככל שהקבוצות האירופאיות ייקחו צעד אחורה ויתנו לפיפה קצת יותר להשתלט על האזור, כי הם לא ייקחו מספיק ברצינות את מה שקורה מחוץ לאירופה, אז פיפה תוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו צריכים להתחיל לשנות דברים, אז כנראה שדברים צריכים לזוז מפה ולשם, יש חשיבות אירופאית, כמעט עולמית, כי כדורגל אירופאי רואים בכל העולם, לזה שקבוצות מאירופה ייקחו ברצונות את הטורניר הזה, ואפילו יזכו בו, אני שולח אתכם לקרוא כתבה אולי נצרף אותה בקישור כשנעלה את הפרק הזה לפייסבוק ולמקומות האחרים, כתבה לאינדפנדנט, באמת כתבה שחבל שלא קראנו אותה לפני המשחק, היינו צופים במשחק הזה, אני חושב, הרבה יותר ברצינות. בואו קחו רק כמה נקודות. אלון, דיברת על הפרס הכספי, וזה שהוא יותר גדול, הוא היה אפילו יכול להיות יותר גדול, ובפיפה רצו שהוא אפילו יהיה יותר גדול, והכסף הזה אי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר לא לקחת אותו ברצינות שאנחנו מדברים על כדורגל היום. כדורגל היום זה כסף, תשאלו את סיטי, תשאלו את ניוקאסל עוד כמה שנים, תשאלו את צ'לסי.
תראו את כל הקבוצות העשירות האלה, הם צוברים פער עצום משאר הקבוצות בליגה שלהם, ובאמת זה הפער רק גדל משנה לשנה, בסופר ליג, עם כמה שהייתי בהתחלה נגד הרעיון הזה, שזה יגמור את הליגות, את הקבוצות הקטנות והבינוניות, וסיפורים כמו לסטר שהיה לנו, זה יגמור את הסיפורים האלה לגמרי. אבל לצערי ולשמחתי, נראה שזה בלתי נמנע הדבר הזה.
ורק לסבר את האוזן, אני מספר לכם שאתה אפילו תוכנית לקחת את טורניר, את הגביע העולם לקבוצת הזה, לשנות את הפורמט הזה של השבע קבוצות שמגיעות ועושות טורניר של שבועיים, להפוך את זה לתחרות של 24 קבוצות מכל העולם בסין, משהו ענק, ושוב, כל ההתערבבות הזאת של הקורונה והדברים, קצת זרקה את כל התוכניות האלה לפח, והיו עוד כל מיני מעורבויות קטנות באמצע, למשל, כשהייתה את ההגרלה, או הייתה נכון המכרז, או איך שלא תרצו לקרוא לדבר המושחת הזה שעשו בפיפה כדי להחליט איפה היא שוחק המונדיאל, ואנחנו מכירים את הסיפור עם קטר, הנה, אפרופו, קטר לא רק שהיא הולכת לארח מונדיאל עכשיו הפעם הראשונה, היא תעשה את זה ביג טיים, והיא גם עושה את זה בחורף. ההשלכות על מה שאתה לא רוצה יהיו עצומות, לא רק על השחקנים ועל הליגות המקומיות, על הכלכלה העולמית זה הולך להשפיע, עצם זה שהולך להיות מונדיאל בחורף, אבל זה קורה, זה עוד דוגמה לקשר הזה, בין הכסף, הפוליטיקה והכדורגל, שכבר מה לעשות, עם כמה שזה, שאנחנו רוצים להימנע ממנו, ולדבר רק על ספורטיביות, הלוואי שאנחנו יכולים לדבר רק על ספורטיביות כל היום, אי אפשר לברוח מזה, ובאותו מכרז, אז כמובן, 2022 אנחנו יודעים שהוא יהיה בקטר, למרות שזה יהיה כבר כמעט יותר על 2023 בשלב הזה, אבל...
בדצמבר, לא? מלאפו?
לדעתי אפילו פברואר, כן, מתישהו בחורף.
כן.
26 הולך להיות בארצות הברית במקסיקו, ו-30 בדרום אמריקה מאוד קיוו לקבל את זה, כי את המונדיאל הראשון ב-1930, כמובן היה באורוגוואי, והם רצו לסגור את זה מעגל יפה 100 שנים אחר כך, ולארח אורוגוואי יחד עם ארגנטינה ב-2030, ומי הולכת לארח ב-2030?
אני לא זוכר האמת, אני לא בזה.
כן, אז לא הם, לא הם, זה עוד לא הוחלט, אבל זה כנראה יהיה או בסין, או באמת באיחוד האמירויות.
נו, סין, מדינת הכדורגל, בבקשה.
כן, אז... אז זה מה שקורה, אתה מבין? וגם הסיפור הזה מאוד עצבן את הדרום אמריקאים, ששוב בכתבה הזאת באינדיפנדנט הם מתארים איך הם יחד עם UEFA עכשיו רוצים להתנגד לפיפה, וכל הדברים האלה, הפוליטיקות האלה, לא רק הפוליטיקות בין המדינות, גם הפוליטיקות בין הארגונים, בין פיפה ל-UEFA, סופר ליג, צ'מפיונס ליג.
הכל על כסף, הכל כסף שם.
זה הכל כסף, זה ביזנס, זה מה שזה. וזה גם הופך את הטורניר הזה לקצת יותר ממה שחשבנו. זה הופך אותו לקצת יותר מאשר איזשהו עוד גביע בארון, ועכשיו אנחנו יכולים להגיד, כמו שאמרתי בפתיחה, אנחנו לא רק אלופי אירופה, אנחנו גם אלופי העולם, זה מעבר לזה. זה איזשהו רגל בדלת של הקבוצות האירופאיות, לבוא ולהגיד, יש כסף במזרח, יש עניינים בדרום, הכל נכון, אבל הכדורגל האירופאי, הטהור, חשוב לנו, וככל שקבוצות אירופאיות ייקחו את הטורניר הזה יותר ברצינות, UEFA והקבוצות האירופאיות גם שהתנגדו סך הכל לסופרליג, וראינו שהתנגדו לסופרליג, יהיה להם יותר כוח עמידה לבוא ולהתנגד בפעם הבאה, ולשמור יותר גם על הצד הספורטיבי, כי אנחנו בסכנה, שהמוזניים האלה בין הספורטיביות לפוליטיקה לא יישארו מאוזנות.
תשמע, אני לא חושב שמישהו, קיים מישהו שלא יודע שהכדורגל האמיתי נמצא באירופה, אני חושב גם שאם לא היה הכסף במפעל הזה, ואם הוא לא היה מאחורי הקלעים, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, כנראה שאפילו אולי אירופה הייתה מחרימה את הטורניר הזה, אני לא יודע. אני מניח שהרבה כסף מתגלגל שם מאחורי הקלעים, שזה הגורם העיקרי שמביא את הקבוצות האירופאיות לשם. כי באמצע שנה, לנסוע לאבו דאבי, בלחץ של הפרמייר ליג, או בכל ליגה אחרת, זה עול, זה תקוע באמצע העונה, זה אם לא כסף. דעתי האירופאיות
היו מחרימות
את הדבר הזה.
צ'אלט מנדי, שנסע לעשות אליפות אפריקה, שאני לא יודע כמה אנשים צפו בזה, ואז נסע משם לגמר אליפות העולם, שאני לא יודע כמה אנשים צפו בזה, אבל, אבל זהו, זה שם המשחק. אז אולי צריך כן לקחת את זה קצת יותר ברצינות, ועכשיו בוא נדבר על איך זה משפיע על אווירה של אתה יודע, השחקנים של צ'לסי, אני קראתי תוך כדי אליפות העולם, אתה יודע, איפה צ'לסי, איפה השחקנים של צ'לסי שהו, והמלון, הם פשוט ירדו מהמלון ללובי, יצאו החוצה, ישר לתוך מתחם האימונים, והדבר הזה גורם נורא לאווירה של, אתה יודע, מין מחנה אימון, כמו שהיו עושים, אתה יודע, באוסטרליה, בארצות הברית, בתאילנד, כן, יורדים מהמלון, מתאמנים, נותנים כיפים לאוהדים שבאים לראות מבחוץ, כי זה לא אנגליה, אין להם את זה כל שבוע, האווירה הזאת קצת מוציאה מהספורטיביות.
זה קצת יחסי ציבור בעיקר, זה כמו, בדיוק כמו שאמרת, זה המחנות אימון האלה שעושים במקומות הזויים, שעוד מרצ'נדייז ועוד שטויות עם הקבוצה, זה הטורניר הזה. ככה אני רואה אותו, אני חושב, וככה כל הקבוצות האירופאיות רואות אותו. זה עוד מסע יחסי ציבור כזה. זהו, אני לא חושב שמישהו זה מעניין, באמת.
זה עניין את פטר צ'ך, כי פטר צ'ך היה שם, כשצ'לסי הפסידה לקורנט, אז אגב גם אספיליקווטה היה שם, אבל צ'ך היחיד שכאילו הוא גם זכה בליגת אלופות עם צ'לסי, ואז שיחק אספיליקווטה, לא זכה עם ליגת אלופות בצ'לסי, אבל הוא כן שיחק מול קורנטס ב-2012 בטורניר הזה, וצ'ך הפסיד, צ'לסי הפסידה 1-0 לקורנטס, הוא תפס ככה את השחקנים, היום כבר במעמדו כחבר בצוות האימון. בצוות המקצועי, והוא אמר להם, תקשיבו, אם אתם לא תיקחו את זה ברצינות, אתם לא תנצחו את המשחק הזה, אתם תתחרטו, הוא אומר, עד היום זה אוכל אותי, שלא ניצחנו את המשחק הזה, ולא רק לשם הספורטיביות, גם בלי כל מה שאוספנו עכשיו על החשיבות של זה בכללי, אבל צ'ך ככה עשה איזה ניעור טוב לשחקנים של צ'לסי, ולא היה נראה שהם לא לקחו את זה ברצינות, זאת אומרת, נכון, כדורגל גדול לא היה באף אחד מהמשחקים, כנראה שגם לא היה באף אחד מהמשחקים האחרים ששוחקו בטורניר הזה, אבל כן הייתה תחושה, אני חושב, עד שצ'לסי רוצה לזכות בטורניר הזה, יכולת להרגיש בגמר את האירג'נסי הזה, את הכן רצון לשחק כדורים מהירים על הדשא, כלומר, לא לבזבז יותר מדי זמן, כשהקבוצה לפחות לא מבילה, כן לעשות חוף כדורים, לא הרגשת חוסר ספורטיביות. עזוב עכשיו את היכולת של המשחק, נדבר על זה עוד מעט, אבל לא הורגש חוסר ספורטיביות.
מה זה חוסר ספורטיבי? אותו פעם, ציינו את זה בתחילת הפוד, כאילו זה, הם מקצוענים, הם מקבלים כסף, הם לא יבואו לתא על המגרש, למרות שחלק מהדקות זה כן נראה ככה, אבל אין פה זלזול, הם לא יעשו איזה משהו קיצוני, לא יתאמצו משהו כזה. הם מקצוענים, והם לוקחו את התואר הזה בסוף, זה היה מאוד מאוד קשה. האמת שאם המשחק הזה היה בא בתקופה אחרת, הייתי אומר לך שאולי הם כן טיפה זלזלו וזה, אבל המשחק הזה בחיית יכולת וגישה, היה המשך ישיר של הכושר שלנו לאחרונה, אז אני לא יודע
אז אני אומר, בוא נפריד בינתיים בין הרצון או הגישה לבין היכולת על הדשא, זאת אומרת, גם כשמשחקים מול מנצ'סטר סיטי בליגה, בוודאי יש את הרצון, היכולת זה כבר סיפור אחר.
נכון, קבוצה מקצוענית באה לנצח, הם מקבלים הרבה הרבה כסף עבור הדברים האלה, וכן, הגישה הייתה בסדר בסך הכל, לא משהו מיוחד, לא משהו של דופן, לא יותר מדי מוטיבציה, לא פחות מדי רגיל, עוד פעם, זה לא... בוא נדע ככה, לגמר ליגת אלופות הם היו עולים אחרת, היית רואה את ההבדל.
ראינו את ההבדל, אבל שוב, גם ההבדל הזה יכול להיות תלוי באלף ואחד דברים אחרים, אז אנחנו לא נעשה את הקישור הישיר, אבל טוב, לא, אני מקווה שהצלחנו לפחות לשכנע גם אחד השני וגם את מי ששומע את בישראלי, שזה מעבר לסתם איזשהו תואר בארון ומשהו נחמד להגיד, אנחנו גם אלופי העולם, יש חשיבות ספורטיבית, פוליטית, כדורגלית לטורניר הזה, הרבה מעבר ל... למשחק עצמו ואפילו לסכום השחייה בו, הוא כן משמעותי, ובוא נדבר על המשחק עצמו. נתחיל מהרכב של צ'לסי, מנדי בשער, ככה נוחת מאליפות אפריקה ישר לתוך נגמר אליפות העולם לקבוצות, קריסטיאנסן, תיאגו סילבה, רודיגר, קובצ'יץ' וקנטה, באמצע הודסון אדוי ואספיליקואטה מהצדדים, מאונט והאברץ מאחורי לוקאקו, וטוחל כזה חוזר למקורות, נכון? במשחק הזה, לא עם המגן השמאלי האידיאלי שלו, אבל ה-3-4-2-1 שראינו, שהתרגלנו, חוזר למקורות טוחל, אגב, שלא היה במשחק בחצי הגמר בגלל קורונה, אבל חוזר לפה, חוזר למקורות, וגם אומר, קאט דה בולשיט, אני לא מעניין אותי כלום, אני, קפה עבר תקופה מצוינת בינואר, פברואר, לא משנה כלום, מנדי חוזר, נכנס לשער, בוא נדבר רגע להחלטה הזאת, אותי זה קצת בייס.
אני איתך, גם אותי זה בייס, אתה יודע, קפה תפס את החודש הזה שמנדי היה בחוץ, בשתי ידיים מה שנקרא, והיה מצוין בתקופה הזאת, הזכרנו פה באמת, הוא הראה יכולת של שוער טופ בתקופה הזאת שמנדי לא היה פה, שמר כאן פעם רשת נקייה, נתן ביטחון להגנה, נתן אחלה הופעות, ובאמת ציפיתי שהיו פה את כל הסיבות לצאת לו להמשיך, מנדי חוזר מאליפות אפריקה, או את בן גובר מהחגיגות, עייף מהטיסות, קפה היה מצוין, כל הסיבות לפתוח עם קפה, וכן, זה בייס, אתן ספק.
וגם הדיבורים על זה, שהוא נותן הופעות כל כך טוב, וזה טוב לצ'לסי, שאולי לא תשאיר אותו כשוער שני, אבל לפחות תוכל למכור אותו במחיר שמצדיק את הרכישה שלו, או לפחות לא עושה אותה לסיפור כזה נורא, ואתה יודע, לעלות איתו לגמר הזה, אני לא חושב שהיינו רואים תוצאה אחרת עם קפה היה בשער, זה לא היה משפיע על המשחק יותר מדי, אבל היה טורניר שלם, היה גביע שהיה רשום על שמו, ושהוא היה שוער בטורניר הזה, זה היה עוזר שוב, לתחושה שלו ולרצון של צ'לסי, או לשפר לו את הביטחון, או פשוט להעלות לו את המניה, ובמיוחד, אתה יודע, עם השאר שספגנו מול פלמר הזיה בפנדל, קפה, למרות שמנדי גם נתן אחלה שוער פנדלים בגמר אליפות אפריקה, נצח שם פנדל אחד, אבל יש בזה משהו, אתה יודע, קפה ופנדלים, וראינו כבר מה הוא עשה, מה הוא יכול לעשות, אז לא יודע, היה אפשר.
המניה של קפה בעלייה, האם המשחק הזה או בלי המשחק הזה, קפה לאחרונה באמת נתן תצוגות מאוד מאוד טובות, כנראה הוא לא הולך לביירן, או אתה יודע, לקצת גדולות, אבל כן אפשר לעשות עליו, להחזיר טיפה את מה שהוא עלה, ושמע, אנחנו עוד שבוע וחצי יש לנו עוד גמר, אני מקווה שאולי שם יהיה לו חלק בתואר.
כן, יש תחושה שכן, בכל זאת בגיל ילמוד, אי אפשר לדעת, יכול להיות שתוכל גם בזה יגיד, אני לא לוקח את ה... לא לוקח סיכונים. בוא נדבר על החלטות אחרות בהרכב, אולי נלך למי שלא היה בהרכב, חימי ג'ורג'יניו, שקצת מפתיע, לא? כאילו, אם אתה כבר לוקח את זה כל כך ברצינות, ואז... ג'ורג'יניו, אתה יודע, יש כאלה שאוהבים אותו יותר, יש כאלה שאוהבים אותו פחות, טוחל הוא די בוודאות מאלה שאוהבים אותו, הוא נחשב לאחד השחקנים הכי טובים בסגל של צ'לסי, הוא, אתה יודע, שחקן השנה של וופה ומה שלא תרצה, אבל בגמר הזה, אולי בגלל שדווקא פיפה ולא וופה, הוא יושב על הססל?
שמע, הרכב היה הרכב טוב, וטוחל בא בגישה טובה.
אי אפשר לטעות עם קנטה וקובצ'יץ', אבל יש בזה איזשהו משהו, עזוב, מלא לא לפתוח, אבל המשחק הזה היה לא רחוק מלהגיע לפנדלים, אז לא להכניס את ג'ורג'יניו שיקח איזשהו פנדל?
מסכים איתך, אבל שוב, קנטה וקובע שחקנים מספיק טובים כדי להחזיק את הקישור, בטח מול פלמיירס, סלח לי שאני מזלזל טיפה, אבל בטח מולם הם צמד קשרים מצוין, והאמת שבניגוד למשחקים קודמים שהם שחקו יחד, הפעם קובע לקח טיפה את התפקיד של ג'ורג'יניו, הוא לא... בדרך כלל שקנטה וקובע משחקים ביחד, הם משחק נראה פחות מסודר, יותר מהיר, כמו מה שראינו מול ליברפול, שאם אני אותה גם שם פתחו קנטה וקובצ'יץ', משחק יותר מהיר משאר לשאר כזה, ואולי זה מה שתוכל רצה כדי לסגור את המשחק מהר, כי ג'ורג'יניו בו, הוא מעט את המשחק, אבל פה עוד פעם, קובע לקח את התפקיד הזה עליו ועשה את זה בצורה טובה. בנוגע לגישה למשחק שנגעת בזה לפני רגע, ההרכב נכון, ההרכב על פניו כאילו הרכב חזק, אבל בהמשך עם החילופים שהיו הרגשתי שטוחל לא הכי רוצה, לא ישקיע יותר מדי. החילופים שלו היו נתן לשחקנים שכמעט בלא רואים דקות לאחרונה, ורנר שהתייבש לגמרי, נכנס שם
סאול עלה באיזשהו שלב.
סאול עלה, אתה יודע, זה הרמנו גבה לחילופים. זה היה נראה כאילו, לא יודע, משהו מוזר היה שם.
ועוד הדרות, אני חושב, מאוד בולטת מהרכבי של חכים זך, שלא רק נתן משחק מעולה בחצי גמר, הוא אולי השחקן הכי טוב של צ'לסי בכל התקופה האחרונה הזאת, אז בגמר הוא...
אין ויכוח על זה.
אז איך הוא מתחיל על הספסל משחק הזה?
שאלה טובה עוד פעם, אולי בכל זאת, אתה יודע, טוחל ניסה לאזן בין לעשות רוטציה, לבין כן לעלות עם הרכב חזק, ושוב, אני דעתי שאין לנו שחקן אחד בסגל שלא שווה דקות משחק משמעותיות, אוקיי?
כן, אבל יש מומנטום ויש מומנטום.
יש מומנטום ויש מומנטום חד משמעית, אבל אם יש משחק לתת לוורנר לשחק, לסאול לשחק, זה המשחקים האלה. אני חושב שגם את השלב הקודם, היינו יכולים עם רוטציה פה ושם, לא יודע, עם סאול בהרכב פתאום, עם, לא יודע, עם ורנר בטור צריך לקבל יותר דקות, עזוב את זה רגע בצד. אבל יכולנו לסדר יופי עם שחקנים אחרים שלא רואים דקות לאחרונה.
או שתוכל אמר לעצמו, אתה יודע, לא אכפת לי מומנטום, לא מומנטום, זה גמר, אני משחק עם קאי הוורץ. ווואלה, אם זה מה שהוא אמר לעצמו, אי אפשר להשאים אותו.
הצליח, לא כן. קאי הוורץ קנה את עולמו עם שני שערים אחרים.
איך אמר ריו פרדיננד? איך אמר ריו פרדיננד? הוא לא צריך לשחק עוד דקה אחת בצ'לסי, הוא כבר הצדיק את ה-70 מיליון.
כן, אני לא קונה את זה, אתה יודע, בוא, זה... חוץ מהשני גולים האלה, שזה הרבה מאוד אומנם, אבל לא, זה לא... מרגיש שקאי זה לא זה, לא זה עדיין. מקווה שעוד יבוא.
אז ספורטיביות הייתה, אווירה טובה באבו דאבי הייתה, כדורגל...
אגב, בטוח היה.
כן, היה לחלוטין, וצריך גם באמת להגיד את זה דווקא לטובת דווקא העודים, לא של הקבוצות האירופאיות, דווקא הקבוצות, גם במשחק מול אלאלי, גם מול פמרס, הרבה הרבה עודים שמגיעים מהמקומות האלה, כי זו הזדמנות בשבילם, שחק, אתה יודע, מול אלופת אירופה, וזה כיף, ובאמת הייתה אווירה ממש ממש טובה, וגם עודי צ'לסי עשו את שלהם מבחינה הזאת. על הדשא לא כדורגל גדול, ואלון, אני זוכר שככה, היינו בוואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ תוך כדי המשחק, ואני אמרתי שאני נורא התאכזבתי דווקא מפלמרס, ואתה אמרתי, מפלמרס אתה מאוכזבתי, הרי איך הקבוצה שלך משחקת. אני אסביר מה שאמרתי, נכון, צ'לסי לא משחקת, לא שיחקה כדורגל גדול, לא בגמר ולא בחצי גמר, הכל נכון, אבל, אני חושב שקשה להאשים, קודם כל, כשאתה פייבוריט כל כך ברור, זה לא כזה נורא לשחק קצת יותר בטוח, ואני חושב שגם עם איך שהמשחק התפתח, אני חושב שצ'לסי היו קצת מופתעים, ואולי, כי אני הייתי נורא מופתע, אני ממש חשבתי שאנחנו נראה קבוצה ברזילאית, סקסית כזאת על המגרש, עם נראה טכניקות יפות, נראה קבוצה שאוקיי, היא לא ברמה של צ'לסי, אבל שיהיה כיף לצפות בה, יהיה משחק כדורגל תחרותי ומענה, ופלמרס, לא היו שם בכלל, נכון, גם צ'לסי לא, אבל גם פלמרס לא, ולפלמרס אני חושב היה יותר מה להוכיח, יותר מה להראות, אתם רוצים להוכיח שבכל זאת הכדורגל הברזילאי, יש בו משהו, אתם מביאים את האוהדים, תנו משהו, פלמרס היו רחוקים מזה, בכל מידה, וזה לא כזה מפתיע שזה גורר גם את צ'לסי, למין משחק עצלני כזה, וככה זה נראה, אבל מחלת האכזבה שלי, מה שחשבתי שאני אראה מהקבוצות, ראינו את צ'לסי פחות טובה העונה, ראינו אותה קצת איטית, בסדר, אנחנו מכירים את הסיפורים, לא הפתיעתי יותר מדי, בסוף היא גם עשתה את העבודה, אבל נורא התאכזבתי מהחוסר הנהגה של פלמרס, ומזה שהם, אתה יודע, בסוף המשחק שלהם היה, בוא נעשה רק הגנה, בסוף ננסה להוציא את דודו לאיזה ריצה, זה גם עבד איזה פעם פעמיים, אבל זה כל מה שראינו מהם.
גם פלמרס יודעים שהם לא ברמה הזאת. הם לא יכולים לבוא ולשחק את הכדורגל המלהיב שלהם והסקסי שלהם כמו שאתה רצית לראות מול אלופות אירופה שהם יודעים כמה קבוצה, אם אנחנו, גם אנחנו ביום לא טוב, אנחנו קבוצה מה שנקרא חזקה. אתה יודע, זה, אם יש משהו שמאפיין את צ'לסי לאורך השנים, שלרוב אנחנו לא קבוצה סקסי במיוחד, אנחנו קבוצה חזקה, קבוצה טקטית שעומדת יפה על המדרש, וכל קבוצה סקסית טובה שככל שתהיה לא תבוא, אתה יודע, לסקט את המשחק שלה מולנו, יש חשש מסוים והם יודעים שקבוצה פחות טובה, ואני יכול להבין את זה, לא הופתעתי מאיך שהם שיחקו. ואגב, אמרתי שיש להם מה להוכיח, אני חושב שהם הוכיחו יפה מאוד, הם הקשו עלינו מאוד, הביאו אותנו ל-120 דקות של קסיסת ציפורניים והרבה רגעים לא נעימים במשחק. הם עשו את שלהם
בסך
הכל, אני חושב.
אז אבר תזכר אולי כמי שבסוף נעץ את המסמר בשביל להביא את הגביה, אבל גם צריך לזכור פה את לוקאקו, שניצח את החצי גמר, הפקיע פה בגמר, שוב, לא במשחקים גדולים, אבל הוא היה איש למשימות חשובות בטורניר הזה.
זה, השני גולים האלה היו חשובים בעיקר לביטחון שלו, ואולי טיפה להרגיע את האוהדים, למרות שלא ראיתי שהתרגשו מזה יותר מדי. אגב, זה שני גולים שלדעתי בפרמייר ליג לא קוראים בחיים, השני גולים האלה.
אני לא יודע, הנגיחה שלו, אני חושב, אתה יודע, תלוי תמיד מי הבלם ששומר, אבל...
בין שני בלמים...
זה הדברים שלוקאקו יודע לעשות.
בדיוק, זה כן, זה כן, זה לוקאקו, היה לו גם או בחצי או בגמר, עוד איזה מהלך לוקאקו קלאסי כזה, שלוקח את הכדור ומחליט שהוא מוציא ביתה פצצה לשער, וזה לוקאקו שאני, ועוד פעם, לרוב אני בדעת מיעוט, אתה רואה בוואטסאפ, אבל אני מאוד מחזיק מלוקאקו. אני חושב שמה שקרה עם הרעיון, והעונת חסרת מזל שלו קצת עם הקורונה, ועם הפציעה שהייתה לו בהתחלה, הוא עדיין חלוץ טופ 3 בעולם. אם תשאל אותי עוד פעם, להביא אותי לאותה סיטואציה, נגיד, תוך עניין אלן או לוקאקו, אני לוקח עוד פעם את לוקאקו, בשתי ידיים, ואני חושב שלרעת תוכל, מה שאפשר להגיד, שחייבים יותר לשחק עליו ובשבילו מה שנקרא. לא אמרתי שהוא יהיה בהכרח האיש המרכזי במשחק, כאילו, שכל המשחק יהיה עליו. אבל כן לראות איך אתה מכניס אותו, איך אתה משחק בצורה שהיא יותר נוחה לו, אוקיי? אני חושב שהרבה שחקנים בסגל שלנו סובלים מהשיטת משחק הזאת. גם קאי הוורץ, גם טימו, גם לוקאקו, גם פוליסיק, הם שחקנים של שטחים, אוקיי? ברגע שהמשחק שלך כל כך איטי, כל כך צפוי, חסר יצירתיות, הם הולכים לאיבוד. בוא, ורנר, הוורץ, נכון שליגה גרמנית היא פחות טובה, אבל הם חיו על התקפות מעבר האלה וכבשו בצרורות. אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להרוויח את השחקנים האלה עם שיטת משחק יותר נכונה. לוקאקו? לוקאקו הוא לא רק חלוץ תשע קיר, כמו שעשו ממנו בהתחלה וכמו שעכשיו הוא משמש. הוא הרבה יותר מזה. יש לו מהירות מטורפת, יש לו כוח מטורף, הוא טכני, אין לו דריבל מטורף, אבל יש לו טכניקה. אני מחכה ללוקאקו עדיין בקוצר רוח ומאמין בו שיכול להיות הדבר שישדרג אותנו לקבוצה מטובה מאוד למצוינת. באמת, לוקאקו עדיין חלוץ טופ 3 בעולם.
זה אחרי מחצית ראשונה שבאמת אין יותר מדי מה לדבר עליה, למעט הפציעה של מייסון מאונט בקרסול והחילוף עם פוליסיק, פציעה שהתבררה לא חמורה כמו שאולי חשבו, יהיה איזה שבועיים, אולי קצת יותר, יש תקווה שהוא יחזור אפילו לגמר גביע הליגה מול ליברפול, זה עדיין בספק, אבל בסדר, נגמרה המחצית הראשונה, ואז נתי שולח הודעה, אני חושב בהפסקת מחצית או קצת אחרי, אין מצב לעשות משהו במשחק הזה, אם קלום הדסון אודוי לא עובר בצד שמאל את המגן שלו. שנייה אחרי זה, קלום הדסון אודוי עובר בצד שמאל את המגן שלו, עובר בערך, מקבל אחלה מסירה, מתנער מהמגן, מרים ללוקאקו יופי של כדור, ולוקאקו נוגח נהדר פנימה, דיברנו על לוקאקו, ומשם הכל עבר לקח את המושכות. מתחיל עם הפנדל, לחובת תיאגו סילבה, פה אנחנו מתחילים את פינת עבר, אתה יודע, מין פנדל כזה.
לא פנדל.
אני לא יודע, זה מהדברים האלה שאתה אומר, אתה לא יכול לכעוס על אף החלטה, כלומר, אם היו אומרים לא פנדל, אני מבין למה, אם אומרים פנדל, אני מבין למה. נגע ביד, לא?
יד הייתה, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה מבאס להגיד את זה, אבל איפשהו צריך להפעיל שיקול דעת בהחלטות האלה. אתה יודע, זה לא... לא יודע אם זה יד שהוא היה יכול להימנע ממנה, וזה לא מנע גול, זה לא מנע, לא יודע, זה יד...
בכל זאת היה משהו שהחבר'ה בקופסה בבר אמרו לשופט בו תראה. אז מה הם ראו?
הבר מחויב, אני חושב, לשלוח לכל השופט בכל יד ברחבה, אני חושב, ואז זה שיקול דעתו. אני לא יודע, אני לא שלם פנדל הזה, אבל לא יודע, לא שלם הפנדל הזה.
אני יכול להגיד לך מה אני חשבתי. אני חשבתי בהתחלה שזה לא צריך להיות פנדל, פשוט בגלל שהשחקן שמנסה לנגוח, שעומד לפני תיאגו סילבה, לא נגח. זאת אומרת, זה בגלל שהכדור פספס את הראש שלו, שזה פגע כזה באצבעות שם של תיאגו סילבה. אז למנוע גול הוא לא מנע. אבל אני כן חושב שהייתה שם יד שאולי הייתה ממוקמת קצת בצורה לא טבעית, וכשזה קורה ברחבה... ואתה יודע, אתה קופץ, אתה לא אמור לקפוץ עם היד למעלה, זה כן נמצא באזור שבו שחקנים אחרים יכולים להגיע לכדור עם הראש. אני מבין. אני מודה שבאותה קלות שזה פנדל, זה גם יכול להיות לא פנדל, ולא נראה לי מי שהיה מתלונן על זה חוץ מכמה ברזילאים. יותר מדי, אבל בכל אופן, רפאל ואיגה עולה, מפקיע, אוקיי? המשכנו על הערכה. אוקיי? יש את המשפט המפורסם, אתה מכיר, אם כבר הערכה, אז פנדלים, אז לא.
לא,
אז,
ממש לא.
אז לא, כי אז פיליקווטה בועט, נוגע שם ביד, זה כבר, אני לא... אני לא רואה איך אפשר להגיד שזה לא פנדל.
לא, זה הפנדל, אין פה מה... זה הפנדל, אחד משמעית.
זה לא פנדל, ואני לא ניכנס עכשיו למוח של השופט, איך השופט לא רואה את זה, מילא, שזה ישבר, סבבה. פנדל, ואז קורה האירוע שאתה יודע, כאילו לאף אחד לא אכפת, לאף אחד לא אכפת שצ'לסי זכתה בגביע, זה לא מעניין שום דבר, ואף אחד, כולם מדברים רק על אספיליקווטה והפנדל.
שמע, זה היה כקטע, אני ראיתי משהו קורה באותו רגע, אבל איפשהו עדיין, למרות שהמשחק לא היה אלא בכזה ריגוש, באותו רגע, אתה יודע, פנדל, דקות אחרונות של משחק, אתה רואה את אספי לוקח את הכדור, כי בוא, ג'ורג'ינו לא על המגרש, אני טועה לעצמי מי ייקח את הפנדל עכשיו.
זה לא שלא היו השחקנים, זאת אומרת, כן, זה יהיה חיה שם, יכול לבד פנדל.
כן, פתאום לראות אזפי מחזיק את הכדור, אני, וואלה, אני קצת, אני ציפה תופס את הראש, כאילו, אני לא יודע אם ייקח את הכדור. ואז פתאום, אתה יודע, גם דיברתי עם חברים תוך כדי בוואטסאפ, מה אזפי? כאילו, מה הוא קשור? ואז...
דווקא זה לא כזה הפתיע אותי, כי ראינו אותו בועט פנדלים, הוא יודע לבעוט פנדלים, הוא הקפטן, בסדר.
כן, אבל אז כאילו, בלי ש... כאילו בלי ששמנו לב, זה עבר לאברץ. כן. אני ראיתי את ה... רק יום אחרי, ראיתי שכתבו על זה כאילו, וואלה, זה קטע, זה מרשים מאוד הדבר הזה, מעניין אותי אם זה תוכנן מראש, או התפתח תוך כדי הסיטואציה.
זה מרשים לא רק שאספי עשה את זה, וזה, בוודאי שזה תוכנן מראש, מה שמרשים פה, זה שהם ידעו שהם אמורים לעשות את זה, אם מקבלים פנדל. ואני אגיד את זה 1,000 פעמים, אני אחזור על זה כל הזמן, עושים לנו עוול כאוהדי כדורגל, שאנחנו רואים רק משחקים, אנחנו כאוהדים צריכים לשדר לנו אימונים, צריכים לשדר לנו מה קורה בפנים, כי מדהים. רק משם אתה מבין את מה שאתה רואה על המגרש, ואם אתה לא רואה את האימונים עצמם, אתה לא רואה את דברים שתוכל אומר לקבוצה בחדר הלבשה, בהכנה למשחק, אז המשחק עצמו בסדר, זה רק, אתה יודע, זה התוצאה של הכל, אבל זה נטו, כי הם ישבו, ראו סרטונים של פיימרס לוקחים פנדלים, הבינו, אתה יודע, לא רק סרטונים של לאיפה שחקנים כאלה ואחרים בועטים, הם ראו שהם באים להפריע לשחקן שבועט, והספיליקווטה פשוט יישם את זה על המגרש אחד לאחד, אז נכון, זה היה מדהים מצדו של הספיליקווטה, אבל אני לא יודע להגיד לך שזה הרעיון שלו, זה כנראה צוות האימון של צ'לסי החליט לעשות את זה, וזה מה שמדהים.
בדיוק מה שבאתי לגעת בו, הצוותים המקצועיים שעומדים במחורי הקבוצות, אני חושב נאטי הזכיר את זה בזמנו, יש מצב שיש יותר אנשי צוות משחקנים בסגל, והרזולוציות שהכדורגל מגיע אליהם היום, זה מדהים. אני חושב שיש עוד המון 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 דברים, שאין לנו מושג שקורים ומתרחשים תוך כדי משחק, ומשפיעים עליו ברמות שאנחנו לא שמים לב, ומשפיעים בטירוף כאילו. הקטע עם אספי באמת היה, שמה, מדהים, 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 והצליח בצורה לא נורמלית הדבר הזה.
אז אספי סופג את האש, ואז באלגנטיות ככה. אגב, לפני שקרה כל הסיפור הזה, הוא חיפש את אברץ מיד כשהשופט החליט שפנדל, עשה לו איזה מין תנועה כזה עם הגודל, כאילו, אתה לוקח את הפנדל, סבבה, ואז הוא הלך לקחת את הכדור, סידר כזה את הנקודה, ספג את האש מהברזילאים, וברגע האחרון מקפיץ לאברץ שמסיים את זה באמת בקור רוח, אבל אין, זה באמת, זה רגע של...
זה הרגע שזכו. הכי מרגש מהגמר הזה.
ואני לא רוצה לקחת את זה מהספיליקווטה, כי כולם מדברים על הספיליקווטה ועל הקפטן, והכל נכון, ועשינו פה פרקים שדיברנו כמעט רק עליו, ולמה הוא אחד האגדות של צ'לסי. בהיסטוריה, אבל אני כן חושב שצריך להדגיש את הנקודה, זה לא רעיון של הספיליקווטה, צוות האימון שעובר על הסרטונים האלה, שאומר את זה לשחקנים, זה היה מתוכנן, אבל כן, בסוף כשהקפטן שלך לוקח ועושה את זה, זה חזק, והספיליקווטה הוא האיש, והכל נכון, חד משמעית, והייתה עוד החלטת דבר, כי הוורץ הייתה לו הזדמנות להבקיע, קיבל את הגליש מאחורה, ופה, גם פה אין מה לדבר, נכון? זה כרטיס אדום, ככה עובד החוק, אבל דווקא פה אני כן רוצה להתעצבן רגע לשופט, כי זה היה כל כך ברור, זה, אם אתה רק תסתכל על, אתה יודע, איפה שהאברץ, איפה שהיה בכלל לואן המגן, ולאן הכדור הלך אחרי שהאברץ נופל, פה צריך להוציא אדום, אתה לא צריך את עבר, וזה מה שגורם לי לחשוב שהיום שופטים אומרים, מה יש לי להפסיד? אני לא אשלוף אדום, כדי שלא יבואו ויגידו לי, אני משתלט על המשחק, ולמרות שזה היה, אתה יודע, דקה 126, אבל אני לא לוקח את המשחק הזה עליי, אני לא, מקסימום עבר יתקן אותי, וזה לדעתי חבל.
אני דווקא חולק עליך פה, אני חושב שמזווית הצפייה שלנו כצופים בהילוך הראשון בשידור החי, זה לא נראה לי 100% עבירה. עוד פעם, בהילוך השני והשלישי, אתה יודע, אני בהתחלה עוד...
אבל השופט עומד, השופט יש לו לכאורה זווית יותר טובה מאיתנו לראות מה קורה.
נכון, אבל אמרתי, כן נגע לו ברגליים, לא נגע לו ברגליים, בעיני זה לא היה ברור, אבל אין ספק שעבר, בעיני עבר עדיין לא שלם מה שנקרא. יש עוד הרבה דברים שאפשר לייעל בו, המהירות שמקבלים החלטות, הצורה שמקבלים החלטות.
ומעבר לזה...
טוב שיש עבר.
כן, התלונה שלי היא לא על עבר, עבר עובד מעולה, עבר צדק לדעתי בשני הפנדלים, הוא צדק בכרטיס האדום, עבר בסדר גמור. הבעיה שלי זה איך השופטים מתנהגים כשהם יודעים שיש ור.
שמע, אין ספק זה משפיע. שיש לך עוד רשת ביטחון שאתה יודע שתמנע ממך כנראה לעשות טעויות גורליות, זה בסדר, אני חושב, זו תגובה לגיטימית שהם ירגישו טיפה יותר ביטחון.
ומי יודע, אולי אנחנו מתקרבים ליום שבו כבר לא יהיו שופטים בשר ודם. היה כבר, נכון, גם הכוונים הוחלפו במשחק הזה, היה טכנולוגיית עין הנץ של כוונים במשחק הזה, כלומר, היו כוונים, אבל היה בנוסף שימוש בטכנולוגיה, מין פיילוט כזה של כוונים... של כוונים מלאכותיים, אז יש ור, ויש אולי כבר עוד מעט כוונים מלאכותיים, אז אולי גם לא יצטרכו שופטים, והכל יהפוך להיות זה, אבל מי יודע, מה שבטוח זה שאלון, אנחנו מתקרבים לסיום של הפרק הזה, ואנחנו נצטרך, לא לבאס, אבל כן לחזור לקרקע, כי סבבה, אלופי העולם, אבל בשבת יש קריסטל פלאס, ומה שעובד לנו בטורנירים ובגביה, לא עובד בדיוק אותו דבר בליגה, ו... בוא נדבר על זה שנייה, על צ'לסי קבוצת גביה, לא טובה, מעולה, היא שים שם כל אחד בגביה, התנצח, גם כשהיא לא משחקת טוב, היא עושה, איכשהו זה עובד, ויש מנטליות של גביה, שאתה יודע שזה לא משנה מה היה שבוע שעבר, או מה יהיה שבוע הבא, זה רק משנה מה קורה עכשיו, זה לא משנה כמה אתה מנצח, רק לנצח, את זה צ'לסי עושה טוב, אבל כשצריך לעשות את זה לאורך זמן, ברציפות, קצת פחות.
כן.
וזה אגב, לנו... זה סיטי עושה בית ספר.
סיטי, שמע, סיטי קבוצה שהיא ב-4-5 דרגות מעל הליגה. ולמען האמת, אני חושב שאנחנו יותר קרובים אליהם ממה שזה נראה, שזה נראה. אמרת מקודם שנראינו רע, הופתעת מפלמרס, אני חושב שאנחנו צריכים לבוא בגישה שמשחקים קודם כל הם תלויים בנו. אנחנו צריכים לבוא לכל משחק שאלו, אנחנו צ'לסי, אנחנו אלפי אירופה, אנחנו מועדון גדול, לקחנו תארים, והמשחק תלוי בנו. בואו אנחנו נשלוט בקצב של המשחק, בואו אנחנו נכבוש שערים ראשונים, בואו נטרוף את הדשא. וזה הבדל אגב בין סיטי וליברפול אלינו. אנחנו לא קבוצה כזאת שאוכלת את הדשא ובא לתקוף מהשנייה הראשונה. אתמול ראית את סיטי, בשמי נגמר ליגת אלופות, עזוב שהיריבה נחותה משמעותית. לבוא לתת להם 3.5 שעה בשמינית גמר ליגת אלופות בחוץ, זה דבר מטורף. כאילו, בוא, זה קבוצה מפחידה. אנחנו גם יכולים להיות שם.
אז מה חסר לנו כדי לא רק להיות קבוצת גביע טובה, מה חסר לנו גם כדי להיות קבוצת ליגה טובה, כדי לעשות את זה, אתה יודע, שבוע אחרי שבוע, בפלאס, בברייטון, בכל מקום.
עומק. עומק, מה, מי שלא רואה את צ'לסי מדי שבוע, אזרוק לך, יש לכם את ורנר, יש לכם את אברץ, יש לכם את זייך, אבל עוד פעם, מה שאנשים לא יודעים זה מה שהתפוקה שהם מותנים על הדשא. אפילו שתדע שכלפי חוץ גם אלונסו ביניהם מגן לגיטימי בפרמר ליג, ואתה יודע, עם כל מה שהוא נתן עד העונה 2 האחרונות, הוא כבר לא ברמה, נגיד את זה ככה. אבל אנחנו, שאנחנו רואים את צ'לסי מדי שבוע, אנחנו יודעים שוורנר של גרמניה עוד לא הגיע, אברץ של לברקוזן עוד לא פה, לוקאקו אין מה לדבר בכלל. וזה אנחנו צריכים שחקנים שתוכל להאמין בהם, כי נראה כרגע שהרבה שחקנים מהספסל, הוא די קבר אותם. וורנר, עם כמה שזה כואב לי, נראה ש... לקראת הסוף פה, זהו, עוד פעם, אנחנו צריכים שחקנים איכותיים בעומק שלנו, אתה יודע, מה שגמר אותנו, מה שבאמת היה נקודת המפנה, זה שיול בת ליין, זהו, אנחנו צריכים עומק.
אז זהו חברים, זה יהיה בשבת, שעה 5, חוזרים לרגיל, לליגה, קריסטל פלאס, 5-1 ישראל, וזהו, זה בלוז ישראלי להפעם. אלון, היה דייט מטורף, אני נהניתי ממש. אני מקווה שתסכים לצאת איתי שוב. היה כיף גדול. וזהו, חברים, שמרו על הבריאות, שיהיה לכם המשך שבוע מעולה. תראה פה בפעם הבאה.